Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
אז ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות, ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
בוקר טוב יוסי, אני גליה סמסון, אני סטודנטית ליזמות ומנהל עסקים, ואני מאוד שמחה להיות פה איתך היום ולארח ביחד איתך את פרופסור נאוה לויט בן נון. נאוה, שלום.
שלום.
אז נאוה, אנחנו נציג אותך בקצרה, נשאל כמה שאלות היכרות וחימום, ואז נצלול פנימה לרעיון שבמרכז השיחה שלנו. נשמע טוב?
אחלה.
אחלה. אז ככה, פרופסור נאוה לויט בן נון היא חוקרת מוח, מייסדת ומנהלת מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, ואחת הדמויות המרכזיות בישראל בחיבור בין מדע המוח, חוסן, מיינדפולנס ואימון מוחי לבין שינוי חברתי רחב. מאז 2009, בתקופה שבה מיינדפולנס כמעט לא היה מוכר בישראל מחוץ לעולמות הגוף נפש, היא הובילה מהלך חלוצי שהכניס לשיח הישראלי תפיסות מבוססות מדע של חוסן, אימון מוחי וחמלה. לצד המחקר האקדמי, היא הובילה מאות ימי עיון, קורסים וסדנאות, הכשירה מעל 350 מנחים מכל המגזרים, וגייסה מעל 10 מיליון שקל לתוכניות חינוכיות שהותמו במערכת החינוך, ברשויות מקומיות, בארגונים ובמערכת הבריאות.
בקורונה, וגם מאז פרוץ המלחמה, העבודה הזו הוכיחה את עצמה בשטח. דרך קורסי חוסן, מרחבים וירטואליים לתמיכה, ופרויקטים כמו מיינדפולנס בחירום. שבהם מנחים שיוכשרו במרכזים, תמכו בצוותי רפואה ובריאות הנפש. היא מהווה דוגמה יוצאת דופן לאופן שבו שילוב בין מדע, חינוך ויזמות חברתית ביחד עם עבודה ציבורית, יכול לשנות תפיסות עמוקות בתוך החברה.
אז נאוה, ברוכה הבאה.
רק צריך להגיד שכל הדברים האלה נעשו עם המון אנשים מאוד 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 מוכשרים, ואני ככה הייתי חלק מצוות מאוד מאוד גדול של אנשים שעושים את זה.
אוקיי, תודה רבה על מה שעשית עד עכשיו, וגם אולי על מה שתעשי מעכשיו, וזה יהיה במוקד השיחה שלנו היום. ספרי לנו אולי משהו על עצמך, אולי זה סיפור משעשע, מרגש או מפתיע, משהו שאנשים לא יודעים, תחת הכותרת, את זה לא תמציאו בוויקיפדיה.
אז... נראה לי שאולי הדבר שככה רלוונטי לשיחה שלנו, ככה קצת ירים לה להמשך, זה ב-2023 הייתי בשנת שבתון, ויצאתי לככה כמה רטריטים ארוכים, והכי רוח מביניהם היה של 6 שבועות. רטריט ככה של ויפאסנה, שבה בעצם שותקים 6 שבועות. השתיקה, אגב, זה לא הסיפור. אלא עושים עבודת עומק תודעתית מאוד גדולה, וזה, אני חושבת, היה אחד מהדברים הכי משמעותיים שעשיתי בחיים שלי.
וואו. אני עוד לא עשיתי ויפאסנה, אבל אני אכניס את זה ל-wish list. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך מה שלומך, אבל במובן היותר רחב של המילה, לאור מה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, אפשר להגיד אולי בשנים האחרונות, תקופה מאוד קשה וסוערת במדינה שלנו, איך זה תופס אותך?
אני חושבת שאני, מה שנקרא, מעגל הרביעי, כלומר, אנשים שלא, אני לא חוויתי אובדן, אני לא במוקד של אובדן ישיר, אבל כן, אני חושבת, בתוך מעגל הטראומה, ומשם אני מתבוננת, מקשיבה, מנסה להישאר עם לב פתוח ועיניים מביטות לכל הכיוונים, דרומה, מזרחה, מערבה, צפונה, גם מחוץ לגבולות של המדינה שלנו, לנסות להתעלות מעל בוא נגיד הפצעים האישיים או הפצעים המשפחתיים או הטראומות הבינדוריות שאני ירשתי מהמשפחה שלי ומהסביבה, ולנסות להסתכל על דברים דרך הרבה פרספקטיבות, לראות את הכאבים השונים, ומתוך המקום הזה, לשאול את עצמי הרבה מה אני, בתור חוקרת מוח ותודעה, ואשת חינוך גם, ומדענית, יכולה לתרום לעולם. ככה זה המקום שאני נמצאת בו ב3-4 שנים האחרונות.
Okay.
זה יופי.
תודה.
פרופסור בינון, את חוקרת כבר שנים מיינדפולנס וחוסן ותודעה. כשאת מסתכלת היום על החברה הישראלית, מה את חושבת שקרה לנו ברמה הנפשית, ברמה האנושית?
אני חושבת שהאבחון שלי למצב זה שמתחת לכל המשברים שאנחנו יכולים לקרוא, לאפיין את החברה הישראלית, יושב משבר קוגניטיבי. משבר קוגניטיבי מאוד עמוק. חברה שמנסה לפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות, יש לזה אפילו שם במדעית, wicked problems, זה בעיות מאוד מאוד מורכבות.
זה מה שהישראלים מנסים לפתור?
אני חושבת שמי שיושב בערס התרבות, כן, וערס הדתות המונותואיסטיות, בהגדרה, אנחנו בתוך איזה סבך מאוד 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 גדול שמתפרס אלפי שנים אחורה, וגם לרוחב הגיאוגרפי, ובטח בשנים האחרונות, ואנחנו מנסים לפתור, אנחנו וכל שכנינו, בעיות מאוד מאוד מורכבות עם מערכת הפעלה מאוד מאוד מיושנת, מערכת הפעלה קוגניטיבית, רגשית, תודעתית, מאוד 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 מיושנת. והדבר הזה כרגע מאפיין את גם את המנהיגות שלנו, גם הצבאית, גם הפוליטית, גם הדתית, גם את מערכות החינוך שלנו, גם את מערכות הבריאות שלנו. אז אני חושבת שברמה מאוד עמוקה, זה מה שקורה לנו. אנחנו מנסים לפתור את הוויקדנס הזה באמצעים מאוד, מאוד לא מיומנים. זה קצת כמו שאני עכשיו אנסה לעשות את מה שה-AI יכול לעשות, האלגוריתם של AI, על, על מערכות הפעלה שיודעות לעשות if-then כזה, כן? כאילו מין שפת מחשב בסיסית, כן? אם מערכת ההפעלה הפנימית, אנחנו יודעים את זה כחוקרי מוח, אנחנו כבר יודעים להגיד שמערכות ההפעלה הפנימית שלנו היא באמת משהו גאוני שיכול לפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות ולהתמודד עם עולם משתנה, לעשות דברים מופלאים. בני אדם הגיעו עד לירח, כן? אבל אותה מערכת הפעלה בעצם נתונה למנגנונים פרזיטיים, כמו שווירוס תופס את המחשב ובעצם משתמש במערכת ההפעלה של המחשב, בשביל בעצם לשנות את סדרי העדיפויות של המחשב ולעשות דברים אחרים. או וירוס על הגוף של בן אדם, כן? כאשר המערכת הזאת נמצאת בדרך כלל במצבי הישרדות, היא הרבה יותר פגיעה למנגנוני וירוס האלה, וזה בעצם המשבר הקוגניטיבי הגדול, זאת אומרת, זה עוד רמה של המשבר הקוגניטיבי, ומה שאנחנו רואים כרגע זה שיש פה בעצם מלא מלא בני אדם, שמסתובבים עם מערכת הפעלה שיש לה פוטנציאל שדרוג מטורף, אבל היא כרגע נתפסה, ממש הייג'אקט, נחטפה, על ידי אותם מנגנונים פרזיטיים שהרבה פעמים מתעוררים כאשר נמצאים בתוך הישרדות, והדבר הזה מצמצם את הקשב, מצמצם את הגמישות, מצמצם את היכולת שלנו לחשוב באופן יצירתי, מצמצם את היכולת שלנו לראות מורכבות, להחזיק פרדוקסים, לגשר בין שפות, ואז במצב הזה, איך פותרים בעיות מורכבות? לכן האבחון שלי זה שאנחנו בתוך משבר קוגניטיבי מאוד מאוד גדול, והוא התשתית של המשברים האחרים.
וואו, מעניין כל כך. אחת התרומות המחקריות שלך היו פיתוח מפת המיינדפולנס. את יכולה לספר לנו עוד על מפת המיינדפולנס, על איך אפשר לעזר בה ביומיום?
אני חושבת שמה שעשינו בפרויקט הזה של מפת המיינדפולנס, זה שבעצם לקחנו את כל השדה הזה שנקרא מיינדפולנס, או אימון מוחי, דרך תרגולים של קשב ותודעה, ומפינו אותו, ובעצם הראינו שהוא בעצם, אפשר לחלק אותו בגדול, את כל התרגולים האלה, למרות ששומרים מיינדפולנס, בדרך כלל אנשים חושבים שזה משהו אחד, אבל זה המון המון סוגים של תרגולים, ואפשר בגדול לחלק אותם לארבע קבוצות. ואפשר להגיד שרוב האנשים ששומעים את המילה מיינדפולנס, בעצם מה שהם באמת מכירים, זה את הקבוצה הראשונה, שזה באמת התרגולים הבסיסיים הראשוניים, שבעצם נותנים את האפשרות בעיקר למה שאנחנו קוראים לו הרגעה, חוסן, כן, היכולת ככה הבסיסית להתמקם או, 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 או להתייצב בתוך מצב של איזושהי סערת רגשות.
כן.
אבל בעצם יש כל העולם הזה של התרגולים של המיינדפולנס, המטרה שלו היא לא חוסן. המטרה שלו היא לאפשר לנו לשדרג את מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו, כדי שנוכל להתמודד עם עולם מורכב ומלא באי-וודאות. ובעצם הדבר הזה, יש לזה גם שם היום במדעית גם, וגם שם עתיק, קוראים לזה wisdom, כן? Mm-hmm. תבונה או חוכמה. ואז בעצם אפשר לראות שהקבוצות האחרות, אנחנו בעצם מקבלים שם תרגולים שנעשים יותר ויותר מתוחכמים ביכולת של בני אדם באמת להבין לעומק גם איך את מחטפלה שלנו עובדת, אוקיי? וגם להבין איך המציאות עובדת, אוקיי? זאת אומרת, זה כמו שאני עכשיו נוהגת באוטו, אוקיי? אז בהתחלה מלמדים אותי ברקס, גז, אוקיי, למלא דלק, לשמור מרחק. זה כמו התרגולים הראשונים. Mm-hmm. אבל אם בהמשך אני גם לומדת איך האוטו, איך המנוע עובד. ואני מבינה משהו מאוד עמוק על איך הדינמיקות במכוניות שונות גורמת למשל לפקקי תנועה. אז אני כבר מתחילה להבין משהו ברמות אחרות, נכון? אז ככה, okay. שהמפה בעצם סוג של נותנת אופק, ואחת מהסיבות שכתבנו אותה, זה היה בשביל לעודד אנשים לצאת מהתרגולים הבסיסיים האלה, שהם נורא נחמדים והם נורא נעימים, אבל ללכת הלאה לרמות היותר גבוהות של התרגול, כדי לשדרג את מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו, מתוך הבנה שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מקבלים כוחות וכלים לצמצם הרס, את אותם מנגנוני הרס פנימי שדיברתי עליהם קודם, לעצמנו ולסביבתנו, והדבר הזה הוא סופר חשוב בתוך החיים שלנו ובתוך העולם שלנו.
אז מה בעצם עוד יש במפת המיינדפולנס, חוץ מהתרגילים של ההרגעה והנשימות?
אז יש הרבה, אז אנחנו הולכים ובעצם גם מייצרים מצב שאנחנו יכולים דרך עבודה של תשומת לב, תודעה וקשב, להתחיל לראות את איך התודעה שלנו בנויה ממעגלים של מחשבות, רגשות, תפיסות, תחושות, אמונות, השקפות, ולראות איך הם בעצם מייצרים ביחד את החוויה של האני, ואת ההבנה שלנו של עצמנו ושל אחרים, וגם את היכולת שלנו באופן פעיל לטפח כל מיני שרירים באופן פרואקטיבי, קודם כל השריר של תשומת לב והקשב, והיכולת שלנו לפתוח את תשומת הלב והקשב שלנו, למשל, גם כשאנחנו בלחץ, גם כשאנחנו מאוימים, להיות מסוגלים לא רק לראות את האיום, אלא לפתוח את הקשב ולראות מה עוד יש בעולם, שזה אחד מהדברים שכרגע לא קורים. זה חלק מהמנגנונים הפרזיטיים האלה, זה שהם גורמים לנו לצמצם את הקשב עוד ועוד ועוד, ואנחנו, נגיד, אנחנו רואים איזשהו איום, אז אנחנו מתבייתים על האיום הזה, כל מה שאנחנו רואים זה את האיום, אנחנו לא מצליחים לראות מה עוד יש, כן? אז היכולת שלנו באופן אקטיבי לחזק את היכולות של הקשב ולפתוח את השרירים האלה, היכולת שלנו לפתח שרירים של אמפתיה ושל חמלה, ושל לראות את התמונה הגדולה, כן? אז יש פה הרבה מאוד עבודה שאפשר לעשות, ועכשיו ככה אני יכולה לחזור אליכם ולשאל אתכם, איפה, כאילו אנחנו כל כך חלופים היום בלאמן את השרירים של הגוף שלנו, נכון? כל כך הרבה אימונים ושמות של תרגילים. עכשיו לאחרונה התחלתי קצת לעשות אימונים פונקציונליים. וואו, כמה שמות, והם גם, אגב, מאוד יצירתיים השמות האלה, לכל מיני תרגילים עם משקולות וזה וזה וזה.
איפה המקבילה
קוגניטיבית, תודעתית של הרגשית של הדבר הזה, ואיך אפשר לחיות בעולם, כן, שאנחנו לא מאמנים את היכולות האלה, והמנהיגים שלנו והמנהיגות שלנו לא השקיעו חלק מהמסע חיים שלהם באימון השרירים האלה. אז מה אנחנו מצפים שיקרה? אותי זה לא מאוד מפתיע, זה מאוד מעציב, אבל זה לא מאוד מפתיע מה שקורה
עכשיו. אז זה, נראה לי נווה שזה מוביל אותנו ללב העניין למעשה, נכון. ולסיבה שלשמה התכנסנו כאן, יש לך רעיון.
כן.
אנחנו אוהבים להתחיל אבל מהבעיה.
כן.
מה הבעיה שזיהית בישראל והיית רוצה לפתור?
כן. אז הבעיה שאני מזהה, שבעצם היא בעצם ה-2.0 של הסיבוב הקודם שעשינו. בסיבוב הקודם אנחנו זיהינו, זאת אומרת, יצאנו למסע הזה של להביא את המיינדפולנס לתוך המיינסטרים של החברה הישראלית, זה היה מתוך הבנה שחלק מהבעיות של החברה הישראלית יושבות על העובדה שלאנשים, שאנחנו חיים בסביבה שהיא מאוד מאוד מאתגרת רגשית, אנשים יש להם מעט יכולות, מעט כלים של ויסות רגשות, ניהול רגשות, המקום של החשיבות של חוסן בתפקוד בריא של חברה, וזה היה ככה המסע הראשון שעשינו, ואני חושבת שהוכחנו שזה אפשרי. זאת אומרת, אפשר בעצם להשתמש בידע המדעי, בשפה המדעית, בידע המדעי, בחינוך, בכלים של חינוך, בכלים של PR, כן, שונים, ולהחדיר את ה... ולייצר שפה חדשה וכלים חדשים ותודעה, מודעות לדברים שקודם לא היינו... תקשיבו, אני עמדתי על במות מול אנשי עסקים ורופאים ומנהלים, מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך וכל מה שתרד, ולשכנע אותם בכל כך הרבה מאמצים שיש דבר כזה שנקרא חוסן. ושיש דבר כזה שכדאי, שחוסן זה דבר שצריך לבנות מראש, ושאפשר לאמן את הקשב ואת את המוח דרך אימונים של קשב ותודעה. ועשר שנים אחר כך נכנסה הקורונה, ופתאום כאילו כולם חיפשו את הדבר הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים, אני חושבת שהעובדה שכרגע אנחנו לא יכולים לעשות הבחנה בין מצבי תודעה שיכולים לפתור בעיות שונות, כמו, ככה, ככה, ואגיד, ככה, השם שלה, אם אני צריכה לתת איזה שם כזה כללי ליוזמה, חשבתי איך אני, לקראת הפודקאסט, איך אני תקרוא לזה, אז אני תקרוא לזה From Hero to Wise Elder. אין כל כך מילים טובות בעברית, אבל From Hero to Wise Elder. אנחנו מדינה שהיא אלופה לפתח את הקוגניציה של הגיבורים. והגיבורים שלנו, והגיבורות שלנו, והגיבורים שלנו באמת, באמת, כאילו, באמת, אנחנו רואים אותם בכל עבר, ואנחנו יודעים שאנחנו טובים, גם שאנחנו מכשירים מנהיגים ומנהיגות, אנחנו יודעים את זה, יוסי יודע את זה היטב, אנחנו תמיד מדברים איפשהו שפה של hero, של הגיבורים והגיבורות. עכשיו, הגיבורים והגיבורות זה מצב קוגניטיבי מאוד מאוד חשוב לחברה. כי יש להם כוח ואנרגיה, והם ממוקדי מטרה, והם יכולים לפרק את הבעיה, את הבעיות שקשורות למטרה שלהם, ולנסות להגיע לשם ולרתום אנשים אחריהם וכולי. מאוד מאוד חשוב. אבל חברה שאין לה אנשים, שזה כבר ה-wise elder.
זה זקני השבט.
זה זקני השבט, אבל זה לא חייב, גם את יכולה להיות זקנת שבט. זאת אומרת, לכן אני לא אוהבת...
תודעה של זקני שבט.
זהו, אני לא אוהבת את המילה זקני שבט, לכן אני מעדיפה wisdom, wise elder, כי בעברית זה ישר הולך למקום של הזקן. באנגלית, elder ו-old זה לא אותו דבר.
נכון.
אבל באמת המקום הזה של אנשים שהתפקיד שלהם בחברה, כן, זה להיות מסוגלים לשאת מורכבות. להחזיק גם וגם, להחזיק פרדוקסים ולהשהות את הצורך מיד לפתור בעיה, להיות מסוגלים לגשר בין שפות, בין קבוצות, להיות מסוגלים לרפא, לעשות מה שנקרא רגנרציה, כן? לקדם תהליכים של רגנרציה בתוך החברה. היכולת שלהם לראות, לנוע בין הרבה מאוד פרספקטיבות. הגיבור או הגיבורה, הם לא צריכים לעשות את זה. חוץ ממה שהם חייבים בשביל לפתור את הבעיה, הם לא צריכים להיות מסוגלים לעבור מעגל שלם, 360 מעלות של כל הפרספקטיבות, בשביל לפתור את הבעיה. אבל אנחנו כן צריכים אנשים שכן יכולים לעשות את כל המעגל של 360. עכשיו, לעשות את המעגל הזה, זה סופר קשה, כי מיד מהר נתקלים ברגשות מאוד קשים, נכון? בתסכול מאוד גדול וכולי. אז אנשים שיש להם יכולות רגשיות מאוד, לא רק של אומץ, לא רק של ביטחון, אלא גם היכולת לשאת לאורך זמן רגשות מאוד מאוד קשים ולשהות עם הדבר הזה ולחפש מה המידע והחוכמה שהדבר הזה נותן. היכולת להישאר עם לב פתוח ולהיות כזה, שהמעגלי האכפתיות שלהם יהיו מעבר לקבוצה שהם כרגע מנסים לפתור את הבעיה שלה. אם אנחנו לא נהיה מסוגלים, אחד, לדבר את זה, שיהיה לנו בשפה, כדי שבבית ספר ליזמות לצורך העניין, או בבית ספר למנהיגות, ישאלו האם התוכנית הזאת היא כרגע מיועדת לגדל את ה-heroes של החברה או את ה-elders של החברה, אולי את המנהיגים הפוליטיים שצריכים עכשיו לרפא את החברה ולחבר קבוצות שונות וכולי. אז לא נוכל לצאת לדרך הזאת. אם אנחנו לא, אם אנשים לפני בחירות לא ישאלו את עצמם, מי המנהיג או המנהיגה שעכשיו אנחנו צריכים שיובילו את ישראל? האם אנחנו צריכים היום הירו? יכול להיות שאנחנו צריכים עכשיו הירו. אולי אנחנו בעידן שאנחנו צריכים עכשיו את האלדר. אני חושבת שהשפה הזאת היא חשובה, זה אחד. והדבר השני זה הפיתוח של פסיכוטכנולוגיות. עכשיו רובם כבר קיימות. המדע שלנו ואלפי שנים של תורות חוכמה בעצם הניחו בידינו הרבה פסיכוטכנולוגיות שצריך, שאנחנו, שהעשייה המדעית כבר בשנים האחרונות שדרגה אותם להיות הרבה יותר מודרניות ומתאימות.
אגב, ולמאזינים שלנו שלא יודעים מה זה פסיכוטכנולוגיות.
כן, זה מין מילה כזאת, כן, אבל...
אני רוצה עוד רגע לפני כן, רק לסכם ולשקף לך, לראות אם אני הבנתי את הבעיה.
כן.
אז את אומרת שהבעיה שלנו היא שאנחנו לא מספיק מכשירים את ההנהגה,
כן.
בכל תחומי החיים, זה יכול להיות הנהגה פוליטית, הנהגה חינוכית.
הנהגה דתית.
הנהגה דתית, הנהגה צבאית וכולי. כן. אנחנו לא מספיק מכשירים אותם למודל של ה-wise elder, שכולל איזושהי ראייה יותר מורכבת של המציאות. זה קשור למה שדיברת קודם על מערכת ההפעלה.
שמסוגלים להתמודד עם wicked problems.
עם wicked problems, עם מציאות מאוד מאוד מורכבת. Mm-hmm. אנחנו כן מכשירים אותם למה שנקרא מנהיגות. זאת אומרת, קורסי מנהיגות את תמצאי בכל מקום. Mm-hmm. בכל השדרה שתיארנו קודם, יש תמיד קורסי מנהיגות, מחקר מנהיגות, כן. סדנאות מנהיגות.
נכון.
אבל את אומרת, זה רק סוג אחד.
נכון.
ואנחנו צריכים ללכת לעוד מקום, אולי שתי שכבות, או אולי זה לצד זה, אולי זה אנשים שונים.
אני לא חושבת שזה אחד במקום השני, זה שני, בוא נגיד, במצב האידיאלי, היית רוצה שלאנשים, למנהיגות ולמנהיגים, יהיה את היכולת לנוע בגמישות בין שני המצבים האלה.
בין שני המצבים.
כן. אתה יודע, אתה בטח יודע יותר טוב אפילו ממני, שבקורסי מנהיגות הרבה פעמים משתמשים במטאפורה של מסע הגיבור.
כן.
נכון? אז יש את המסע הגיבור, אבל הגיבור הרי פוגש בדרך את ה-wise elder. בלי ה-wise elder, הוא לא יכול לסיים את המסע שלו.
כן.
אז בעצם יש לנו מלא מלא גיבורים שמסתובבים, אבל אין לנו מספיק מנטורים, אבל מנטורים מהסוג שעכשיו דיברתי הזה. עליו, של ה-wise elder, שיעמדו שמה ויעזרו באמת לעשות את, את הדרכים האלה. אני גם רוצה להגיד שברמה נוספת, אני חושבת שהדבר הראשון זה המנהיגות, זה רמות המנהיגות, היזמות, המנהיגים, תוכניות המנהיגות והיזמות, אבל גם צריך לזכור שדמוקרטיה לא באמת תוכל לשרוד עם חלק משמעותי, בוא נגיד מסה קריטית של האזרחים שלה, אין להם איזשהו יכולת קצת לגעת במצב הקוגניציה הזה. זאת אומרת, להפעיל אותו בזמן שהם צריכים לקבל החלטות של דמוקרטיה. כי אם אני מונעת רק על ידי אוטומטים רגשיים, ואין לי יכולת לראות מורכבות, ואין לי יכולת לראות איך סיטואציות נוצרו כתוצאה מרשת של תנאים ונסיבות, אז מה שקורה זה צמיחה של תיאוריות קונספירציה. ובאמת הרבה יותר רגישות או הרבה יותר פגיעות לפופוליזם. ולכן ברמה, בוא נגיד, בטווח היותר גדול, זה חייב להיות משהו שקורה בכל מערכות החינוך שלנו, ובטח ובטח באוניברסיטאות, איפה שהצעירים שלנו גדלים. אבל אם הייתי שואלת, הייתי אומרת, מה הדבר הדחוף לעשות בשנים הבאות, אנחנו חייבים לעשות את זה ברמת המנהיגות של המדינה הזאת.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שנראה לי שכבר את שם, וזה אולי גם יענה לשאלה של גליה קודם עם הפסיכוטכנולוגיות וההגדרה שלהן. אז מה הפתרון?
כן.
מה את מציעה למעשה לעשות כדי לפתור את הבעיה? מה היוזמה שלך? אם מחר בבוקר אנחנו יוצאים לדרך, מה עושים?
אז יש לי כבר ניסיון, נכון? כבר עשיתי את זה פעם אחת, או עשינו את זה פעם אחת. בעצם אנחנו צריכים לעשות שילוב של כמה דברים. אנחנו קודם כל צריכים לעשות השילוב של להביא את השפה המדעית לתוך הדיבור המיינסטרימי.
רגע, את טוענת שהמדע כבר שם?
המדע שם. המדע יכול לעשות. אני חושבת שהמדע של המוח, הקוגניציה, הפסיכולוגיה, והרבה מאוד שדות קשורים, נמצאים שם לגמרי. רק צריך, מה שנקרא, להוציא את המוץ מהתבן ולהתחיל לעבוד. המדע שם לגמרי. יש הרבה שיח היום בעולם שהוא סביב הנושאים האלה. אני חושבת, אז אני חושבת שאנחנו צריכים, כמו שאז עשינו, כשניסינו להביא את המיינדפולנס לחברה הישראלית, אז לא באנו מהשפה של הרוח. יכולתי לדבר את השפה של הרוח, אני מתרגלת כבר 30 שנה, תרגול של מיינדפולנס בכל מיני רמות, אבל דיברנו את השפה המדעית, השפה של אימון מוחי של ויסות רגשות, של אימון של קשב, הראינו רשתות מוחיות, דיברנו לדבר הזה. המעבדה שלי עוסקת היום בלנסות לייצר תשתיות מדעיות בשביל לדבר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, ולא רק, לא רק המעבדה שלי. אז יש לנו את השפה המדעית שצריכה, ואחד מהדברים שמצאנו זה שקודם כל יש צמא מאוד גדול לשפה הזאת, יש רצון וסקרנות, ואם משתמשים נכון בערוצים של PR, ופה ככה המומחיות של אנשי ה-PR, כלומר, כל הפודקאסטים, למשל מה שאנחנו עושים עכשיו, פודקאסטים, סרטונים, רשתות חברתיות, הדבר, אז יש לנו את הנושא הזה של באמת האחד, התרגום והיצירה של שפה, כדי שאפשר להתחיל לדבר את זה. אני כבר כמה שנים, כבר שנתיים, שלוש בערך מדברת את המקום הזה של הוויזדום וחוכמי שבט וכולי, ואני מתחילה לראות שכל מיני אנשים שנגיד עוקבים אחריי וכל מיני, מתחילים לדבר את השפה הזאת.
כן.
אז זה אומר ששפה מתחילה להידבק. ככה, זה התפקיד שלנו, אנשי האקדמיה, לייצר שפה. אז צריך להתחיל לקדם את השפה הזאת שכבר קיימת, ולהתחיל לדבר על זה עד שהיא תידבק. למשל, רק אתן לכם דוגמה. למשל, את המילה שלומות. נכון, כולם יודעים מה זה שלומות? אני זוכרת
תגידי, אבל למה
זה
נמצא?
שלומות זה מילה אחרת לחוסן ול-well-being, כן? אבל אני זוכרת שרק התחלנו בשנים הראשונות, ואז כבר האקדמיה ללשון הוציאה את המילה שלומות, אף אחד לא יודע מה זה, כן? וזה היה נשמע כמו מילה, מה זה מוזרה?
שלומות.
וקשיבות, כן, העברית של מיינדפולנס, לא ידענו איך להשתמש בזה. והיום אתה אומר קשיבות, אומר מיינדפולנס, אומר שלומות, אומר חוסן, כולם יודעים מה זה באיזושהי רמה. אז צריך לייצר פה שפה. הדבר השני, זה צריך לייצר, זה חינוך. אנחנו מהרגע הראשון, אנחנו היינו בתוך בתי ספר, אנחנו היינו בכל מקום, בכל מקום שיכולנו להכניס פדגוגיות וחינוך, עשינו את זה וגם השתפרנו ולמדנו למדנו איך להגיד את זה בקצרה יותר, ולתת כל מיני כלים מהירים יותר וכו'. אבל יש פה את המקום הזה של חינוך, תוכניות, ובמיוחד, אני חושבת, בתוך העולמות היום של תוכניות מנהיגות, תוכניות יזמות, להכניס את זה ולפתח את הפדגוגיות. יש כמובן את ההמשך פיתוח של הפסיכוטכנולוגיות, זאת אומרת, למשל, אם דיברת לנו על המפה, על מפת המיינדפולנס. אז אם אנחנו רואים שרוב העולם כרגע נמצא באימונים הראשונים, אז אנחנו צריכים, אז עכשיו זה הזמן, וזה הזמן לעודד אנשים לעבור לאימונים היותר מתקדמים. אבל זה לא רק אימונים של המיינדפולנס, אפילו פילוסופיה. חשיבה פילוסופית זו חשיבה שמשדרגת את היכולות שדיברנו עליה, כן? System thinking, יש היום, העולמות של ה-system thinking, הם גם עוברים את השדרוגים שלהם, היום הם במה שנקרא גרסה 4.0, והם גם מפתחים יותר ויותר יכולות ופדגוגיות, ובטח עם כל הוויזואליזציות והיכולות שה-AI נותן, אני חושבת שאפשר יהיה היום הרבה יותר בקלות לאמן אנשים לחשיבת מערכות. אז יש פה הרבה, אז יש פה גם את המשך של פיתוח של אימונים מוחיים שכבר הרבה מהם כבר מפותחים. מה אנחנו עוד עשינו? באיזשהו שלב, אני זוכרת שככה התחלתי להסתובב על במות ולשכנע אנשים שצריך להכניס חוסן ומיינדפולנס, ואנשים אמרו לי, יאללה, בואי. ואז הסתכלתי כזה אחורה ואמרתי, רגע, אבל אני פרופסורית, אני עושה מדע, מי בדיוק ייכנס לדלתות שנפתחו? אז הבנו שאנחנו צריכים להכשיר מה שנקרא סוכני שינוי, ואז פיתחנו תוכניות הכשרה, והתחלנו להכשיר מובילי שינוי, או מנחים למיינדפולנס במקרה הספציפי שלנו. אבל המקום הזה של להכשיר את אלה שיכנסו לתוכניות מנהיגות, כן? ושיהיו באמת נורא עמוקים בתוך הדבר הזה, ומרשימים. ועל הדבר הזה גם צריך להבין שאנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שבוא נגיד המנגנונים הפרזיטיים, הם מאוד חזקים. זה כמו להסתובב בתוך בית חולים שיש מלא מלא וירוסים. מהר מאוד אנחנו הולכים להידבק. אז אני חושבת שאחד מהדברים שצריכים להבין זה איך אנחנו מייצרים ארגונים ותרבות ארגונית וסדירויות ומבנים חברתיים שעוזרים לנו לא ליפול לתוך הפולשנס, לתוך התעתוע, לתוך המנגונים הפרזיטיים האלה. שזה אומר למשל למשל תרבות ארגונית שבה יש שיש מעגל של פרספקטיבות. תראו, מה שקורה עכשיו למשל, אנחנו רואים שאנשים בממשלה מקבלים החלטות, הם לא מעודדים את זה, או לא רואים בתור יתרון שיושבים הרבה אנשים עם דעות שונות סביב השולחן. זה נחשב חיסרון. זה כאילו פוגע בחוסן או פוגע באחידות. אבל זה בדיוק הפוך.
זה הפוך מדמוקרטיה.
אז מי דמוקרטיה? אני כרגע לא בנקודת. אני מדברת מתוך המקום הקוגניטיבי.
כן.
אם את רוצה להתקרב למורכבות של המציאות, ואת מבינה מתוך ענווה, שזה גם חלק מוויזדום, שאין שום מצב שהמוח המוגבל שלך רואה את כל המורכבות, את רוצה שיהיה סביבך...
זאת אומרת שגם בשלטון מלוכני, המלך היה רוצה, או המלכה, שיהיו סביבם דעות שונות, כדי להגיע לפתרון האופטימלי. זה לא קשור לשיטת שלטון.
אם הוא רוצה להגיע...
להצליח.
נכון. אם הוא רוצה להגיע לפתרון האופטימלי, ואכפת לו מהעם שלו, אז הוא צריך מעגל של wise elders כזה, כן?
כן.
אז אני חושבת שאפילו החשיבה הזאת היא כתרבות ארגונית, שאומרת איך אנחנו, מתוך הנחה שחלק מה... חלק מה שצריך לקרות פה בעתיד זה בנייה מחדש של מוסדות השלטון, שכרגע נורא נשחקו, הרבה מהמוסדות נשחקו. אגב, הם בין השאר נשחקו כי נוצרו מצבים, מתוך האבולוציה, אני חושבת הטבעית של הדברים, שנוצרו מצבים שהיו הרבה פעמים, הרבה אנשים מאותו סוג או מאותו פרספקטיבה, ולא היה את המגוון. ואז הדברים בעצם מאבדים את אמון הציבור, כן? אז המקום הזה של להבין שאנחנו צריכים לייצר מוסדות שהם וייז, כן? שהם מגלמים את הסיפור הזה של וייז. אני רוצה להגיד דבר אחרון, וזה שהסיפור הזה של הוויזדום הוא לא רק קשור ספציפית למשבר שמדינת ישראל נמצאת בו. כי אם אנחנו מסתכלים גם על התמונה הגדולה יותר ומבינים שאנחנו כחברה נכנסים גם למשברים העולמיים שקשורים למשל ל-AI, ולטלטלה האדירה שהוא הולך לעשות בשוק העבודה, אז אני חושבת שאנחנו מבינים שיש לנו פה גם את המסע של, שבעצם אם הושקעו מיליארדים להכשיר אנשים שיוכלו לעבור מעבודת כפיים לעבודת מחשבים, נכון? עכשיו אנחנו נצטרך להשקיע את אותם מיליארדים בלעזור לאנשים להיות אלה שיכולים לנהל את הסיטואציות המורכבות שה-AI'ים, את הסיטואציות המורכבות שגם ה-AI'ים ייצרו, אבל גם שה-AI'ים יעזרו לנהל. אז אנחנו נהיה חייבים לגדל כאן דור של עובדים שיכולים להיות wise. ויש אפילו אנשים בעולם, לא בישראל, שמדברים ל-wisdom economy. והם אומרים, יש פה הרבה מיליארדים של כסף שקשורים להכשרות לתוך המרחבים של ה-wisdom, כחלק מההבנה שבני אדם בעולם של העתיד הקרוב והרחוק יהיו חייבים לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם בשביל שהם יוכלו להיות בטוב בתוך העולם שרק ילך ונעשה יותר ויותר מורכב עם כל הכניסה של ה-AI. אז יש לנו פה, ואני אומרת כזה דבר, אני אומרת כאילו אם ישראל היא כזאת מדינת הייטק, נכון, וככה מין קטר עולמי ביזמות, אז נדמה לי שיש כאן שדה מטורף ליזמות שמתחבר עם המקום הזה של להביא אור, שהיהדות מדברת על להביא אור ככה לעולם.
תיקון עולם.
תיקון עולם, נכון. איך אפשר לתקן עולם בלי תודעה של וויזדום?
אז בתשובה שלך, למעשה, אם הבנתי נכון, את אומרת ש-wise elders, אני מניח שזה לא כל האוכלוסייה, אבל מצד שני, כן, כל האוכלוסייה יכולה להתקדם לשם, גם אם היא לא תהיה, כל אחד יהיה ה-wise elder. כן. אבל כל אחד יכול להשתמש בז'רגון, החשיבה המורכבת שלו יכולה להתפתח יותר.
כן.
אז את עושה, אם אני מבין נכון, אני רוצה לחדד יותר את הפתרון ואת הישימות שלו, כמו איזה תנועת מלקחיים. כלומר, את גם מכשירת הלבבות מלמטה, בהכנסה של הז'רגון והשפה, וחינוך, וציפייה בכלל מהמנהיג שלך שיהיה כזה, או שידבר עם כאלה. ומצד שני, גם לבוא מלמעלה ולגשת למי שאמורות להיות המנהיגות והמנהיגים שלנו.
נכון. וזה די דומה למה שקרה בעולם של החוסן והמיינדפולנס.
כן.
כי אם מסתכלים על מה שקרה שם, אז המדע התחיל לדבר את זה, והתחילו להכניס את זה למערכות החינוך, אבל שם זה התקדם נורא נורא לאט. ומי שהיו הראשונים שבעצם אימצו את הפרקטיקות, נגיד, מעולם המיינדפולנס, זה היה עמק הסיליקון. וזה היה הרבה מאוד מהמנכ״לים והמנהיגים הכי רציניים. שם עולה לי ריד הופמן, למשל, שהוא היה...
מייסד לינקדאין.
מייסד לינקדאין, למשל, כן, אז כדוגמה, ואחרים שבעצם הבינו את הכוח ואת הפוטנציאל האדיר להם כמנהיגים שצריכים להתמודד בתוך סביבות מאוד מאוד לחוצות וכל זה, והם היו האלה שהובילו את זה. ואני זוכרת שבשנים הראשונות, כשהייתי צריכה לפתוח את הלבבות מול קהל מערבי סקפטי, הייתי הרבה פעמים נותנת דוגמה של החברה האלה. הייתי אומרת להם, אתם יודעים, הם מתרגלים מיינדפולנס, ואז ככה זה היה עוזר להם לראות שזה לא איזה משהו רוחניקי קריסטלים, אלא יש פה משהו עמוק.
אוקיי.
אז מדהים. תראי, הדגש שלנו בפודקאסט הזה הוא באמת על פתרונות שהם ישימים, יוזמות שאפשר ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. אז בוא נהיה הכי קונקרטיים. אם מישהו שומע אותנו ורוצה עכשיו לקדם את הרעיון הזה, מה הצעד הראשון שהוא יכול לעשות מחר בבוקר?
אני חושבת שאני הייתי מקימה מרכז רב אוניברסיטאי ואינטרדיסציפלינרי עם הרבה משאבי PR ו-R&D, בשביל להחליט שאנחנו רוצים תוך 7-10 שנים, אולי פחות, כן? כולל הכוחות של ה-AI וכל זה, בעצם לייצר מצב שהרבה מאוד משכבות המנהיגות בישראל חשופות לאימונים, לאימון, או יש להם את המטרה הזאת של שדרוג מערכת ההפעלה. כשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשדרג את מערכת ההפעלה של לפחות המובילים של המדינה. הדבר הזה אומר השקעה גם במחקר, כי כשיש מחקר אז זה מקדם את המוטיבציה של אנשים, הרבה מאוד ב-R&D שקשור לפיתוח של תוכניות והכשרות, והרבה מאוד PR והכשרת הלבבות, כן? אז אני חושבת שזה זה דבר שהייתי עושה, ובסך הכל עשינו משהו כזה, כן?
זאת אומרת, לייצר קבוצה, כמו קהילה, של כמו צ'מפיונס, כן? מובילות ומובילים. את אומרת, נתחיל מהאוניברסיטאות, כי להם יכולה להיות אולי גם היכולת לחקור וגם היכולת ללמד.
וגם לייצר שפה.
וגם לייצר שפה.
ועשות אינטגרציה של כל המדע שכבר יש לנו.
והם צריכים לקרב אליהם גורמים נוספים, אולי מהקהילה העסקית או הפוליטית או הצבאית, שיכולים להתעניין ולדבר את השפה, אולי כאלה שכבר התחילו להתקרב לעולמות האלה דרך מיינדפולנס, שזאת המהפכה הקודמת שתיארת. ואז הקהילה הזאת יכולה להוביל את הצעד הזה בטווח מוגדר של שנים.
כן.
ואז אולי גם מנגנונים נוספים יתגייסו כדי לתת את הכלים, את התקציבים וכולי.
כן, ואני אגיד שהניסיון שלי הוא שאנשים בדרך כלל עושים את המאמץ הזה, כן, נגיד, מתי אנחנו הולכים לחדר כושר, נכון? כשאנחנו מתחילים להרגיש שהשמענו, ושאנחנו מתחילים להרגיש חלשים, ולא טוב לנו עם עצמנו. בדרך כלל, כשטוב לנו עם עצמנו, אנחנו לא נלך לחדר כושר. מעט מאוד אנשים עושים את זה, נכון?
כן.
אז אני חושבת שאנחנו כן יכולים להגיד שכרגע הרבה מאוד אנשים בעיניי, מרגישים ברמה מאוד עמוקה שמשהו לא עובד. יש חיפוש אחר יכולת לנו בשנים האחרונות. אז אני חושבת מהניסיון שלי, ואנחנו ראינו את זה, עבדנו מאוד מאוד קשה להסביר לאנשים חוסן ומודעות ולמידה רגשית חברתית ואנשים, מה אתם רוצים מהחיים שלנו? ואז הגיעה הקורונה. וזה היה מדהים לראות איך בחודשים ספורים, פתאום כולם מחפשים חוסן, וכל הארגונים מחפשים חוסן, וכולם רוצים לשמוע מה זה מיינדפולנס, וכולם רוצים לשמוע, אני זוכרת שהייתי הולכת, למשל, בעולמות של הרפואה, היה הרבה מאוד סקפטיות לעולמות האלה של המיינדפולנס, והגיע 7 באוקטובר עם כל זוועות שקרו שם, והרופאים שהיו צריכים, וצוותי הרפואה שהיו צריכים להתמודד עם כל כך הרבה קושי, היו צמאים פתאום לתרגול של המיינדפולנס, ופתאום היה קל להכניס את התרגול הזה פנימה. אז אני, ואחד מהדברים שאנחנו גם יודעים מהעולמות של איך מגדלים wise elders, לא סתם הרבה פעמים wise elders היו קשורים לאנשים שעברו כמה דברים בחיים. כי יש משהו בניסיון חיים, והרבה פעמים גם במפגש עם מוות וסבל, ומצבים שהחיים התהפכו לגמרי, שהם הרבה פעמים בתוך כל הקושי והסבל הגדול, הם גם פותחים לאנשים את הפרספקטיבה. והם פתאום, בני אדם פתאום מבינים שיש הרבה יותר על העולם, על החיים, שיש מאשר מה שהם ראו קודם. והדבר הזה באופן טבעי דוחף אותם לתוך מצבי קוגניציה של וויזדום. ואני חושבת שאחד מהדברים שקורים פה עם כל ה... עם כל הקושי, זה שהרבה מאוד אנשים כאן נחשפו למוות, לסבל, לקושי, לטראומה, והדבר הזה הוא גם יכול להיות, אם אנחנו נדע לעשות את זה נכון, הוא יכול להיות פוטנציאל אדיר לגדל דור של אנשים עם, כן, של wise elders, או בשפה מדעית, עם קוגניציה, מערכת הפעלה משודרגת יותר, שבאמת יכולים לעשות דברים מדהימים גם פה במזרח התיכון, אבל גם בעולם כולו. אז אנחנו באמת נמצאים באיזושהי נקודת זמן שגם שהמפגש של המדע, הידע המדעי, עם הצורך הספציפי שלנו, והמצב הזה שאנחנו, שיש פה כל כך הרבה אנשים צעירים, שהמסע חיים שלהם כבר פתח להם כל כך הרבה ידע ופרספקטיבה ותובנות חכמות על החיים, שיש פה איזה, בעיניי, פוטנציאל אדיר, שזה יהיה מאוד חבל לא לממש אותו במהירות.
כן, באמת קרקע פוריה. תגידי, ויש איזה שהם אתגרים שאת רואה ביישום הזה? את מכירה מודלים דומים בארץ, בעולם, פיילוטים, משהו שאפשר ללמוד ממנו כדי להתחיל לקדם את זה?
אני חושבת שהמודל שלנו הוא מודל טוב שאפשר ללמוד ממנו. ואגב, כשאני מסתובבת בעולם ואני מספרת על מה שאנחנו עשינו פה עם מהפכת המיינדפולנס הקטנה שעשינו פה במדינה שלנו, אז אנשים מאוד מתרשמים ממה שעשינו. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו בכלל. זה גם קשור לתנאים והנסיבות, אבל זה גם קשור לרוח היזמית שלנו, ואני חושבת שזה גם היה קשור לזה שכל האנשים שפעלו בשדה הזה של המיינדפולנס, הם כולם הרגישו שאנחנו במרוץ אחרי הזמן. כן? כולנו הרגשנו שיש פה צורך אדיר. אבל לגבי ככה המקומות שצריך להיזהר מהם, אני חושבת שזאת שאלה ממש טובה. כי צריך לזכור שאותה תודעה של wisdom, כלומר היכולת לראות בעיות מורכבות ולנוע בתוך סביבה מורכבת, כאשר הלב של האנשים עם המוח הזה, עם הקוגניציה הזאת, כאשר הלב שלהם לא במקום הנכון, היא יכולה גם להיות כוח מאוד גדול שמנצל.
כלי הרסני.
יכול להיות גם כלי הרסני. ולכן אני חושבת שצריך לזכור שבלי איזשהו פן של אתיקה, פן של חמלה ואמפתיה, שזה ככה עוזר, יכולת באמת להכניס מאוד מאוד עמוק לתודעה שאי אפשר באמת, אי אפשר באמת לתת מענה לבעיות מורכבות, כשבאמת רוצים לתת להם מענה ולא פשוט רוצים לתפוס עוד כוח, אלא רוצים באמת להיטיב עם כמה שיותר אנשים, חייבים תמיד לנוע גם בתוך המרחבים שיכולים, שאכפתים למעגלים גדולים של אנשים, וכמו שאמרנו על המלך המיטיב, כן? המלך שבאמת רוצה לפתור את הבעיות שלו, ולא רק לקבל עוד כוח. אבל צריך לדעת את זה, שכשאנחנו, כמו כל דבר, כמו שה-AI, יכול לפתור כל כך הרבה בעיות, להציל נפשות, להציל, לעזור להבחן מחלות קשות, אבל בו זמנית הוא גם יכול לגרום לאנשים רעים לנצל את הכוח שלהם. גם כשאנחנו ניתן לאנשים כלים חזקים ומהירים או יותר, זמינים לשדרג את מערכת ההפעלה הפנימית שלהם, אנחנו נותנים לאנשים כוח. זה כוח לרפא את החברה, זה כוח לשנות את העולם, זה גם כוח לשלוט באנשים ולנצל אותם.
זה כמו שאמרת קודם על מעשה פסיכוטכנולוגיה, אז כן? אומרים על טכנולוגיה, היא לא טובה או רעה,
כן.
השאלה מה אתה עושה בה.
בדיוק.
נכון? כן. גרעין זה יכול להיות נפלא, ביל גייטס מסתובב כן. בעולם כבר הרבה שנים,
כן.
ומדבר על זה שאנרגיה גרעינית זה האנרגיה הכי בטוחה, הכי כן. יעילה, כן. הכי לא מזהמת. מצד שני, אנחנו רואים עכשיו את המלחמה סביב הגרעין, כשאתה משתמש בו לא לאנרגיה, אלא כן. לפצצה.
כן. ואגב, העולם של המיינדפולנס שאל את עצמו את אותם שאלות, והוא דיבר על המיינדפול סנייפר, זאת אומרת, על המקום הזה של אני לוקחת, נגיד, ובאמת עשו את זה, זאת אומרת, בצבא האמריקאי הכניסו הרבה מאוד כלים של מיינדפולנס, להפוך את האנשים לחיילים יותר טובים. אז יש פה דילמה, נכון? כאילו, אם החייל הוא מגן, אז אנחנו רוצים שהוא חייל יותר טוב, אם הוא רג, אנחנו... והדילמה השנייה הייתה מה שהם קראו לו Mac Mindfulness, כאילו מהמקום של מקדונלדס, כזה Mac Mindfulness, שהם אמרו, אתם הולכים לאנשים בתוך חברות, בתוך corporates, שבו בני אדם הרבה פעמים, סוג של עבדים כאלה, הם כל הזמן סביב השעון, צריכים להיות מחוברים לטלפון 24/7, ועובדים נורא נורא קשה, והמון המון סטרס, וכל מיני דדליינים וזה, ואז אתם נותנים להם את המיינדפולנס, כדי לעזור להם להירגע, אבל אתם לא פותרים את הבעיה המערכתית, אלא אתם...
פותרים את הסימפטום.
אתם, כן. כן, ואז בעצם רק הופכים אותם לכאילו עבדים יותר טובים. כל השיח הזה היה
וגם
קיים.
וגם לא בהכרח עבדים יותר טובים, כי הם פתאום מבינים שיש משהו אחר, ושהם יכולים לשלוט בחיים של עצמם.
ואז כן, ואז הם גם מבולבלים. אז צריך לדעת שהשיח הזה והשאלות שאת שואלת נשאלות, הם חלק מתמיד יהיו בדילמה של הדברים, ולכן עוד יותר סיבה למה אנחנו היינו רוצים שנגיד מרכז רב אוניברסיטאי ואינטרדיסציפלינרי, הייתי מכניסה לשם גם פילוסופים וגם אנשים כמו עם העולמות של ה-AI, שגם יחשבו על החלקים האתיים של הדבר הזה.
אוקיי. נווה, תודה רבה. זה מרתק. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. מה נותן לך תקווה בתקופה הזו, ואיזה מסר היית רוצה להשאיר, רגע, נשאל מההתחלה, נוריד את זה בעריכה.
כן, לאנשים עצמם שרוצים.
מה נותן לך תקווה בתקופה הזו, ואיזה מסר היית רוצה להשאיר למי שמאזין לנו, ואולי רוצה לקחת חלק בעשייה שתיארת כאן?
מה שנותן לי תקווה, זה שבו זמנית שאני רואה את המנגנונים הפרזיטיים האלה, שלוקחים והרבה פעמים מצמצמים הרבה מאוד אנשים וחברות, אני חושבת שרואים גם את הכוח האדיר של התודעה האנושית. לפתור בעיות, לחפש אור ולחפש את הסדקים ולנסות להרחיב אותם. ורואים מסביב כל כך הרבה יצירתיות, סביב העולמות של איך אנחנו עובדים עם הנפש ועם הטראומה, איך אנחנו נותנים מקום ולגיטימציה לאנשים, לראות את עצמם כיצורים שלמים שיש בהם גם רגשות וגם מחשבות וגם תחושות וגם מודעות. רואים את זה בבתי חולים, אותם בתי חולים שמיינדפולנס היה קשר להכניס, היום מדברים איתי על, על מתחמים שלמים של גוף, נפש, רוח. אני חושבת שאנחנו רואים פה באמת יזמות שמגשרת בין עולמות המדע והרפואה והטכנולוגיה לעולמות התודעה והרוח והרגש. אנחנו רואים פה הרבה מאוד אנשים שלא מוותרים על לנסות להשתמש בכל הכוחות של היצירתיות של התודעה האנושית, באמת המדהימה, לראות כאילו מעבר למסגרות ולהנחות יסוד הבסיסיות, ולנסות לשבור ולהחזיק תקווה, לא מהמקום הנאיבי, אלא מהמקום שמבין שהתודעה שלנו תמיד מוגבלת, ואם אנחנו יכולים לשבור את לצאת מהמסגרת שלה, אנחנו יכולים לראות דברים שלא ראינו קודם. אני רואה את זה בכמויות אדירות. אני גם רוצה להגיד שאני רואה פה באוניברסיטה, בסטודנטים שלי, אני רואה הרבה wise elders. ממש, עולות לי עכשיו דמעות. אני רואה הרבה מאוד צעירים שראו כמה דברים שאני לא ראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני לא נחשפתי למה שהם נחשפו. והלב שלהם והתודעה שלהם, הם מחפשים תשובות לא במקומות הרגילים, לא מתחת לפנס. הם שואלים שאלות גדולות, הם שואלים שאלות אקזיסטנציאליסטיות, הם באמת עובדים להתבונן, להיות קשובים, ואני רואה אותם, אני אומרת להם הרבה פעמים, אתם המורים שלי לא פחות מאשר אני המורה שלכם, ואני מאוד מאמינה שהחבורה הזאת, ולכן אני גם חושבת שזאת הקבוצה שאנחנו צריכים לגדל ולקדם, לתת להם את הרוח הגבית. תמיד הם תמיד יהיו המיעוט של החברה, זה תמיד היה כל ההיסטוריה, יש תמיד את האחוז הזה הקטן יותר, אבל במסה קריטית הם ה-game changer של החברה. אני רואה את זה הרבה, ואני מאוד מאוד מתרגשת, נותן לי המון המון תקווה.
אוקיי. תודה רבה, פרופסור נווה לויט בן-נון, זה היה מרתק. ממש, תודה, גליה.
תודה רבה.
תודה לכם על ההזדמנות.
ניפגש בפרק הבא של Re Israel. תודה רבה.
תודה רבה.